אוירבך, זכר צדיק קדוש לברכה. ראש הישיבה הרביץ תורה לעדרים, וגידל דורות של תלמידי חכמים המפארים את היכלי התורה. עולם הישיבות איבד את אחד מטובי השקדנים ועמלי התורה שבדור. נשיא מועצת חכמי התורה, מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן, הודיע לתלמידיו כי שירו היומי בהיכל ישיבת פורת יוסף יוקדם לשעה זו, ולאחר מכן יצאו למסע הלוויה בשכונת שערי חסד. לקראת הלוויה צפויים שיבושים וחסימות כבישים. המשטרה הודיעה כי הרחובות אגרה, קקל, אוסישקין, בצלאל, בן צבי, ויצמן וסחרוב עד הר המנוחות ייסגרו לתנועה בהתאם להתקדמות מסע הלוויה. בנוסף, הכניסה לעיר מכביש מספר 1 תיסגר בשעה 11:30, והכניסה לעיר תתאפשר מכביש 9 מנהרת הארזים. במשטרה קוראים לרבבות הצפויים להגיע ללוויה, להישמע להוראות השוטרים והסדרנים, ביניהם להימנע מלהגיע עם ילדים קטנים למתחם הלוויה, להתרחק ממקומות מגודרים ולא לטפס על גדרות, מבנים, תמרורים ועמודי חשמל. בארגון איחוד הצלה מזהירים מקריסת המרפסות בשכונת שערי חסד. הנה מנכ״ל איחוד הצלה, משה טייטלבוים, מזהיר מקריסת המרפסות.
מכיוון שמדובר בבנייה מאוד ישנה, בנייה שלא עומדת בשום תקן, יש שם בתים לפני 100 שנה ויותר גם, אז ממש לא לטפס על כאלה מבנים שעלולים לקרוס ועלולים לגרום לאירוע מאוד לא צפוי ומאוד לא נחמד.
כאן בכל חי נעביר משדר מיוחד ממסע הלוויה. ולשמר החדשות, בשריפה בבניין מגורים בשכונת בית וגן בירושלים נפצעה אישה באורח אנוש. כוחות כיבוי האש הגיעו למקום, חילצו אותה מדירתה כשהיא ללא הכרה. מרים בן גל, אלמנתו של הרב איתמר בן גל, השם יקום דמו, שנרצח בפיגוע הדקירה שאירע בתחילת החודש בצומת אריאל, דורשת מראש הממשלה לאשר בניית 800 יחידות דיור בהברכה. אנחנו דורשים שראש הממשלה יעשה את הדבר הנכון, ויודיע הבוקר בקולו על ההחלטה לאשר את הבנייה בהברכה כתשובה לפיגוע, וכך להביא להפיכתה לעיר, ולא רק דרך מתווכים. תחזית מזג האוויר מיד.
התחזית בחסות סנוסופט, סדרת גלילי נייר טואלט ברכות מפנקת במיוחד. סנוסופט, רך כל כך.
בבוקר חמים ויבש, במהלך הלילה הרוחות התחזקו והתכנו גשמים בצפון הארץ. מחר הגשמים התפשטו לרוב אזורי הארץ, וביום שלישי גשום עד לשעות הצהריים.
התחזית בחסות סנוסופט, סדרת גלילי נייר טואלט ברכות מפנקת במיוחד. סנוסופט, רך כל כך.
עד כאן חדשות כל חיים.
משדר מיוחד עם הסתלקותו של מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שמואל אוירבך, זכר צדיק וקדוש לברכה.
אבל כבד על עולם התורה, בשעות הקרובות ילוו רבבות, רבבות, את מיטתו של מרן ראש הישיבה, הגאון רב שמואל אוירבך, זכר צדיק וקדוש לברכה, שנסתלק לבית עולמו בחטף בליל שבת קודש, לאחר אירוע לבבי. הוא עבר למרכז הרפואי שערי צדק, שם לאחר דקות ארוכות של טיפול רפואי, נדם ליבו של הגאון, השקדן, המסמיד של הדור, אבי יתומים, אבי אלמנות, הוא נפטר לבית עולמו והותיר רבבות תלמידים להנחות. אנחנו בפתחו של שעה נוספת, במשדר המיוחד, בגל הפתוח, לקראת סט מסע הלוויה משכונת שערי חסד, עוד מעט נהיה שם, בצוות שלנו, העורכת הראשית אסתי פלד, מוטי קופפר, אסף קליין, מוישי כאן, והצוות בעמדת השידור שלנו, בשכונת שערי חסד, שם נמצא כבר איתי גדסי, שלום איתי.
בצלאל, בוקר טוב. אנחנו כאן בשער חסד, הכנות אחרונות ללוויה. כבר ניתן לראות את אלפי האנשים שנמצאים כאן, ועוד אלפים רבים שבדרכם, נוערים ממש בדקות הללו לאזור הלוויה שתחל בעוד שעה. נכון לעכשיו, עמית של מרן ראש הישיבה נמצאת בביתו ברחוב אבן שפרות. לשם הגיע כבוד קדושת מרן האדמו"ר מגור יחד עם סגן השר יעקב ליצמן. תלמידיו הקרובים של מרן נמצאים שם בביתו. לאחר מכן עמיתה תצא לכאן. כמובן כל הרחובות הסמוכים סגורים לתנועה, כוחות משטרה גדולים שחסמו. לאחר מכן עמית תבוא לכאן לרחוב בית מדרש הגרא, רחוב השלה, ומכאן היא תצא כמובן לאחר הספדים. ככל הנראה הספדים, נכון לרגע זה, מי שיספיד שני אחיו, הגאון הגדול רב אברום דוב, אב בן טבריה, והגאון הגדול רב עזריאל אוירבך, רבה של בית וגן, יחד לאחר מכן הרב קלמנוביץ' וברוך שמואל דויץ', וגם רב צבי פרידמן. לאחר הספדים, כמו שאמרנו מספר פעמים, מסע הלוויה יעבור דרך הרחובות הבאים, מגרה, קקל, אוסישקין, בצלאל, בן צבי וייסמן, ומשם להר המנוחות בירושלים. גם נשיא מועצת חכמי התורה, מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן, הודיע היום לתלמידיו על הקדמת השיעור היומי בישיבת פורת יוסף. השיעור מתקיים בשעה זו, ומיד לאחר מכן יצאו גם הוא וגם תלמידיו לכאן לשערי חסד על מנת ללוות. מקורביו אומרים לנו שכשנשיא המועצת הרב שלום כהן שמע את הבשורה על הסתלקותו של ראש הישיבה, הוא הביע צער עמוק על הסתלקותו של צדיק שהרביץ תורה לאלפים ברבבות, בעיה מעמודי התווך של עולם התורה. גם שאר חברי המועצת פרסמו הודעה רשמית, תנועת ש"ס וחברי המועצת מבקים מרה את הסתלקותו של ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שמואל אוירבך, שהרביץ תורה לעדרים וגידל דורות של תלמידי חכמים ומפארים את החלי התורה. עולם הישיבות איבד את אחד מטובי השקדנים והמלא התורה שבדור. וכן ממשיכים עוד בהודעה. בוא נדבר קצת על מה שקורה פה. אז כמו שאמרתי, המונים כבר נמצאים כאן, ואנחנו בעמדת השידור יכולים לראות אותם נוהרים מכל הכיוונים. הרחובות הסמוכים לביתו ולבית המדרש כבר גדושים ומלאים באלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים שכבר נמצאים כאן, ובעוד שעה יחלו ההספדים כאן, ולאחר מכן כמובן מסע הלוויה שיצא מכאן.
אוקיי, אנחנו נמתין לקולות משם, משכונת שערי חסד. איתי גדסי, סמוך לעמדת השידור שלנו בשערי חסד, תודה בשלב הזה. מוישה וייסברג בחדרי חרדים, שלום מוישה.
כן, שלום בצלאל.
טוב, הנה כולם נשואות לכיוון שערי חסד, עוד מעט הלוויה.
כן, אנחנו צריך לדבר על מה שקורה בערים החרדיות.
בדיוק.
תחנות האוטובוסים, אנחנו מקבלים דיווחים גם מבני ברק, ברחוב השומר. מאות מחכים לאוטובוסים, כך גם במודיעין עילית, בכל התחנות, גם ביציאה מהעיר. ככל הנראה, לא נראה שהיה אוטובוסים מאורגנים ומחכים לקווים הקיימים. רבים ממתינים לצאת למסע הלוויה, וכמובן שחברות האוטובוסים יתגברו את האוטובוסים לירושלים.
מה שאתה אומר שבעצם אין מספיק תחבורה ציבורית לכיוון ירושלים?
ככה זה נראה לפי הדיווחים שאנחנו מקבלים.
טוב, אני חושב שמכאן הקריאה בשעה כזו של בוקר, 10 בבוקר, אין לחץ גדול בכבישים וגם לא בקווים. לחברות התחבורה הציבורית בערים החרדיות, בבקשה לתגבר את מערך התחבורה הציבורית. מאוד מוזר שלא נערכו מבעוד מועד להסעת ההמונים, הרבבות לירושלים, בתוך ירושלים. אני מניח שהמצב קצת יותר טוב, וננסה להתעדכן עוד מעט. וכמובן, יש הרבה מאוד אנשים שצועדים ברגל מכל שכונות העיר לכיוון שערי חסד, גם באמצעות הרכבת הקלה, עד סמוך לשכונת שערי חסד.
ממש סמוך, כן, ביפו.
כן, ואנחנו כבר יודעים מי יספיד, בטוח מי צפוי להספיד בלוויה.
כן, מה שאיתי אמר, הרשימה, על פי המסתמן כעת, רק 5 מספידים, אחיו, הגאון רבי עזריאל אוירבך, הגאון רבי אברום דוירבך, רבה של טבריה, הגאון רבי יצחק קלמנוביץ', הגאון רבי ברוך שמואל דויץ', והגאון רבי צבי פרידמן, הם למעשה יספידו, כך שגם על פי הערכות, המארגנים יחד עם המשטרה, צפי מסע הלוויה וההספדים, זה עד השעה 12:30, אז תצא מסע הלוויה לכיוון יער המנוחות.
והיא תצא רגלית, אני מתאר לעצמי.
רגלית.
רגלית. טוב, מסע הלוויה ארוך, אנחנו כאן כל הזמן בשידור חי, נלווה את מסע הלוויה גם בעזרתך, בעזרת הכתבים שלנו.
בהחלט.
משה וייסברג בחדרי, תודה רבה לך בשלב הזה. עכשיו נוציא לדבר עם הרב חיים רוחמקין, שלום. הרב רוחמקין, איתנו?
כן, שלום וברכה.
שלום, חבר מועצת העיר בני ברק. אנחנו מדברים איתך, אתה אמנם בארצות הברית עכשיו, לא כאן בארץ, ובמוצאי שבת שעבר, הכינוס האחרון, נותן נכון, ההופעה הציבורית האחרונה של מרן ראש הישיבה, באירוע שאתה מארגן עבור בית הספר בית יעקב שהקמת בבני ברק. וכשאתה ככה משחזר את השבוע הזה לאחור, את אותם רגעים, ומרן ראש הישיבה בתמונות משם נראה לא כרגיל. קשה לו לדבר, הוא מדבר בישיבה ולא בעמידה, שלא כהרגלו. מה אתה חושב על אותם רגעים, כשאתה משחזר לאחור?
תראה, בתקופה האחרונה אנחנו כולנו ראינו שהוא לא בקו הבריאות. אמנם הייתי אצלו, זכיתי להיות אצלו בתקופה האחרונה ממש המון פעמים, והראש שלו עבד בצורה נדירה. אני פשוט השתוממתי איך הוא יורד לפרטים, פרטי פרטים. אבל ראינו וידענו שהמצב הבריאותי שלו לא קל. אני לאחרונה כמה פעמים שהייתי אצלו בבית, הוא קיבל אותי והוא שכב על המיטה וכך דיבר איתי. וקיווינו שזה משהו זמני וזה יעבור, ולדאבונים ולדאבונים.
כן, אני רוצה להשמיע קטע מתוך הנאום האחרון שלו, מוצאי שבת שעבר. איפה היה האירוע הזה? באיזה אולם?
אמונותכם.
בהמונותכן, בבני ברק, מרן ראש הישיבה, גאון רב שמואל אוירבך, נושא דברים בישיבה, קולו לא כמו תמיד. בואו נשמע כמה משפטים משם.
כשהקודש ברוך הוא ישלח דבורוי, ויחזקיו ויאמציו, להנהיג את ציבור בני התוירו, על משכנו ישרויים, עד ביאס גויל צדק.
הייתי מדבר את ציבור כזה. אבל זמן של פיקוח נפש, פיקוח נפש של כל הטירו והיד, שאני חושב תמיד, מסתם לא רק אני, דבר, פעם היו מדברים על דקוס, אני יודע אם זה דקוס, היום כבר נקרא דקוס, אבל כשמדברים על, קשה לשים לפה, מה משה? הם רוצים לעקור את הכל, אומרים את זה, לעקור, להתחיל לדבר, להסביר, שלא יכול שום קירוס, אז לשלם. חברים הדובו, השריף, זה בוער, סיפורים את הפייר. אז מה, כן.
בוערת שריפה, אומר מרן ראש הישיבה, הרב רוחמקין, מה הייתה המטרה של הכנס? לפי איך שזה נשמע, מרן ראש הישיבה, מקירות ליבו, מדבר על שריפה שבוערת. החינוך.
המטרה של הכנס הייתה פשוטה. הראשי נתן לנו הוראה בשנים האחרונות לפתוח מוסדות. אני זכיתי לפתוח את בית יעקב בבני ברק עם הגנים לפני שנה וחצי. וזה היה בנפשו. זאת אומרת, היו כאלה שעד לאחרונה אותנו שבעצם יש פה כמה אנשים שרוצים לפתוח, שהחליטו לפתוח מוסדות לבד, שהמוסדות יהיו על תארת הקודש בלי לקחת כסף מהמדינה, וראשי ונגרר אחריהם. והאמת הייתה הפוכה, שזה היה רעיון ומטרה ואידיאל שלו, הוא חז שאין ברירה, חייבים לפתוח מוסדות בלי לקחת כסף מהמדינה, כי משרד החינוך מתערב יותר ויותר מיום ליום, וזה מחויב המציאות. ואני הייתי אצלו לפני כמה זמן, הסברתי לו שהציבור לא כל כך מבין את זה. והוא יזם את הרעיון ואמר לי, חייבים לעשות איזה כינוס. אז לכן החלטנו לעשות וקראנו לכינוס הזה כתר טהור, שיבינו שהמטרה היא הסברה לתארת הקודש. ורב שמואל אמר לי שהוא יבוא, אבל פי שהוא ידע שקשה לו. אמר לי, קשה לי לצאת מהבית, קשה לי לרד לבני בק, אני חלש, אבל אני אבוא בשביל זה. ואני אספר לך עוד סיפור שזה היה אמור להיות בכלל מוצאי שבת הזה. ובחסד הבויר הזה התגלגל שזה הוקדם לשבוע שעבר, שזה היה פשוט במרות נגד השעון לעשות האירוע הזה. והוא ירד לבני ברק ועמד ודיבר בצורה ברורה ואמר שהיום אתרת הקודש זה לא הידור אלא זה המציאות, אין ברירה. וזהו, לא האמנו שיעבור שבוע ונהיה במצב זה.
לא היו סימנים חוץ מהחולשה הכללית שפקדה אותו?
לא, הוא אמר לי לפני כמה זמן שהייתי אצלו, אז אמר לי שהוא מרגיש חדש, אבל הרופאים אמרו לו שהוא צריך להתאמץ, כי אחרי שהוא עבר את הטינטור, אז עכשיו הוא צריך להתאמץ, וקיבלו שהכל בסדר, פתחו לו את כל הסתימות, הכל היה...
הכל היה בסדר.
אני רוצה לספר לך עוד סיפור שהתבטא לפני, לפני שבועיים וחצי. לפני שבועיים וחצי הייתי אצלו, דיברתי על כל מיני נושאים, כמו שאמרתי, הוא שכב במיטה, ובשלב מסוים פתאום הוא העלה את הנושא של גיוס בנות, מעצמו הוא התחיל לדבר על זה. הוא אמר לי שהוא לא מבין איך אנשים לא, איך הרחוב לא צועק, ואיך הרחוב לא זועק על מה שקורה פה, על השינויים שמנסים לעשות פה. הוא אמר לי, זה אותו סיפור כמו לפני 70 שנה, כשהחזון איש היה, החזון איש התבטא, ככה הוא אמר לי, החזון איש התבטא לפני פטירתו, שאם אני לא יכול לעשות מפה, אז אני אצטרך לעשות מהשמיים. אנשים לא הבינו ולא חלמו שזה הכוונה שלו. ותוך תקופה קצרה, החזון איש עלה לשמיים. זה מה שהוא סיפר לי.
כן, עוד הרבה הרבה נדבר ונספר, וכמה היה חשוב לו הנושא החינוך, חינוך הילדים, חינוך הבנות, הבנים, החינוך הטהור, לא לשנות כלום.
פשוט בער בנפשו.
יותר מכל דבר אחר, יותר מהגיוס, יותר מכל הדברים האחרים, כי כשמעצבים את נפשו של הילד זה קורה רק בשנותיו הצעירות, לא מאוחר יותר. ולכן זה היה חשוב לו יותר מכל דבר אחר.
אני הרגשתי, אני שבוע שעבר דיברתי על זה בכינוס, ואני הרגשתי שכל הלב שלו זה על המוסדות האלה. אני הייתי יכול להגיע אליו, להיכנס אליו מתי שהייתי צריך בדברים של הבית ספר, והוא היה מרים, עוד ביום רביעי האחרון, הוא הרים אלי טלפון בנושא של הבית ספר, בנושא מסוים, אז הרים אלי פטרוף, הרים אלי טלפון, רבי יוסף פטרוף, הגבאי שלו, והוא לקח את הטלפון, והוא רצה לדבר איתי, שיהיה ברור לי שזה הוא, והוא פני הדרכה מסוימת ככה לפרטי פרטי.
הרב חיים רוחמקין, שנמצא בארצות הברית עכשיו, אני מודה לך מאוד על הדברים שיהיו בשורות טובות.
יותר פיפדס ובינו והכל, אז יותר חורת, כמו שאמרו קודם דימו של ישראל, לא אמרו זה במקום, אבל היה יהודים של דימו של ישראל. נו, סוף דבר צריכים לך לחזק לבית ספר וזה, וזה כל אחד יבין שזה לא עידו, זה לא חומרה.
מרן ראש הישיבה, גאון רב שמואל לאוירבך, הדרשה הציבורית האחרונה שלו, לפני שבוע במוצאי שבת. הרב ישעיהו ויין, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, בצלאל, בוקר טוב למאזינים.
על רגעים במחיצתו של מרן, והיו לך הרבה מאוד רגעים כאלה בשנים האחרונות.
אני אגיד לך את האמת, בצלאל, אני לא יודע מאיפה להתחיל. לא יודע מאיפה להתחיל. היו רגעים ציבוריים, היו רגעים אישיים, והיו רגעים שאני אומנם... מאחרוני תלמידיו, אבל להיות במחיצתו ולראות את אהבת התורה שהיא עקדה בו, זה דברים שאין איפה להתחיל לתאר בכלל. אני זוכר את עצמי כבחור צעיר, מה זה בחור צעיר? נער צעיר. אני חייב לספר לכם סיפור, זה משהו שדווקא נושא של אהבת התורה ושל התחושה הטובה לתת לבחור. אני אספר לכם סיפור. הייתי בחור בקושי 18, שנכנסתי לישיבת מעלות התורה, החודש אלול הראשון שלי בישיבה, וכל מי שקראת רב שמואל, שלמד במיילס, יודע שאצלו הלילות זה היה הדבר הכי, הכי קדוש בעולם. בחור שלמד, היה ער בלילות, וישב בבית מדרש ולמד, זכה אצלו לכל הקירוב, לכל הקרבה שבעולם. מי שהיה אצלו, מי שהוא היה רב שמואל בשנים שלמדתי בישיבה, כל השבוע היה יושב בבית המדרש, אולי היה יושב על מיטה, כל השבוע, בלילות שבת היה עולה על מיטה, היה פשוט ככה יושב בבית מדרש ונרדם על הספסל וממשיך ונרדם וממשיך בשתיים, שלוש, ארבע לפנות בוקר. זה היה המחזה שכל בחור, כל מי שאתה לפגוש אותו בעצם, כל מי שאתה לדבר איתו, ידע איפה פוקחים את רב שמואל בבית מדרש. זה היה דבר פשוט. אני זוכר בחור צעיר, אני מגיע לישיבה ומקבל ככה הדרכה, מה שנקרא, מבחור מבוגרים. תדע לך שאתה רוצה להשקיע ברב שמואל, להתקרב אליו, למצוא חן בעיניו, להיות חלק מה שנקרא מהתלמידים הקרובים. העיצה הגדולה זה פשוט להשקיע מיות שינה, כמו שאומר מיות שינו, המזכיר את הרמב״ם, שהרמב״ם אומר, לא לתנוע לילות, אלא שעסקו בהם בתורה, ותעשה את זה, תשב בבית מדרש. אני בחור צעיר עם כל הלט, כל מי שדע מה זה בחור ישיבה בגילאים האלה, יושב לילה לילה בבית מדרש. באחד הלילות אני זוכר הוא ניגש אליי, זה מחזה שאני לא יכול לשכוח אותו ואני מספר אותו בדמעות והלב ממש דופק. הוא ניגש אליי, הוא מכניס יד לכיס ומוציא לי חופן כבדים. כבד, כבד.
כבד, פשוט.
כן, הוא היה, מישהו יודע מה זה ירושלים של פעם, העניות הגדולה, כבד זה היה עיקר המציאות. ומבחינתו, לתת מתנה לבחור, מה יכול להיות לתת לבחור? כבד. הוא ניגש אליי והוא לוחש לי באוזן, זה מתנה מיוחדת לעומדים בבית השם בלילות. ככה, אני זוכר, הוא רחל מעליי, ככה, מביא לי, נושא לי יד, לוקח לי את היד, ושם לי, מוציא מהכיס, חופן כבדים. כמובן שהכבדים לא היו ראוי לאכילה, ולא ראויים כלום, זה היה כבר...
לא צלוי עדיין?
צלוי, כן, אבל אני יודע איפה הוא הביא את זה, מאיזה שמחה שוריה.
אני סיפרתי בשעה הקודמת על... כשהוא הציע לי אוכל, היה מוצאי שבת לפני 18-20 שנה, הייתה אספה של ראשי ישיבות אצלו בסלון, אני ישבתי במטבח לרשום פרוטוקול של כל מה שנאמר שם, אמרו לי להתחבא שם, שלא יראו אותי, שראשי הישיבות לא ידעו שאני יושב שם וכותב את הדברים, ופתאום רב שמואל יוצא מהסלון למטבח, להתרענן רגע, הוא רואה אותי שם, והיה שם עוד הרבה אוכל מסעודות השבת, הרי היה אוכל בבית עם התלמידים.
כן, כן, כן.
והוא אומר לי, אולי אתה רעב, אולי עוד לא אכלת מלווה מלכה, ארצי שלי לפונחו, כך, תאכל.
אתה יודע, אתה מזכיר לי, אתה מדבר על הטוב לב, על ה... הגעתי להיבחן למיילס, זה היה 17 בתמוז בצהריים. יאמרו לי, אתה רוצה לפגוש אותו? אז תפגוש אותו במשמע הדרש בצהריים, הוא ישב, זה היה 3 בצהריים, היה 17 בתמוז חום לועט, הוא ישב ככה בבית מדרש לבד, 3 בצהריים, 3 וחצי אחרי בצהריים, עם תלית לתפילין ואני ניגש אליו, ואני אומר לו, אני מגיע ואני רוצה להיכנס לישיבה, אז הוא אומר לי, לצום, אני לא יכול להציע לך לשתות. באת מרחוק, באת בחוץ לעיר. אני הכנתי את כל, את כל האופציות שהוא יכול לשאול אותי על השגיאה, על הגמרה, על הראשונים, על האחרונים. אז החשבתי הכל, מה יכול להיות? למדנו על זה, אני חושב בקאמה. הכנתי את כל מה שאת יכול להיות. ולשאלה כזאת, אם אכלתי ומתי אכלתי, יותר עבר מכונה, אם אני נשאר פה, שאני אשאר בישיבה, עד שיגמר הצום, יוחדת לי לאכול, על זה לא חשבתי בעולם. על הכל חשבתי, על זה לא חשבתי. אני אומר, זה דברים ש... כמו שאתה ציינת בסוף השיחה מר ברוחמקין, עוד ידובר ברבות, זה אין מאיפה להתחיל בכלל, זה... הראש גם לא מסודר עכשיו בסיפורים ומעשיות ובעובדות. זה אבא וזה אמא, וזה ראש ישיבה, וזה מנהיג, וזה כמו אח גדול, וזה כמו חבר. זה מצחיק להגיד את זה, אבל הרגשנו לפעמים כמו חברים. כמו חברים, הוא נתן את התחושה.
בגובה העיניים.
זה בגובה עיניים, ואני אומר אופן בצלאל, אתה זכית קצת להכיר, מי שזכה לראות אותו, לא היה כלום מעמדות. אני אומר לאנשים, אני הגעתי בית חשוב יחסית, כן, אבא שלי היה יהודי שתמיד חכם גדול, יהודי מכובד. זכרונו
לברכה.
כן, זכרונו לברכה. מעולם, מעולם הוא לא שאל אותי, מי אבא שלך, מי סבא שלך, כלום, זה לא היה נושא בכלל. לא היה נושא. הגעתי לישיבה, איך קוראים לך? מה השם שלך? מאיפה באת? מה לומדים? וכמו שציינתי לך על, 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 אם אכלתי, לא אכלתי. מעבר לזה, למדתי בישיבה שנים. מעולם הוא לא שאל אותי מידע אבא שלך. הוא היה בירוסין שלי, הוא היה בחתונה שלי, הוא היה סנדק אצל הבן שלי.
הוא לא קשר או שזה לא עניין אותו
איכוס? לא, לא, אתה זה אתה. אחר כך אני זוכר שבהמשך, שכבר התחיל ככה ההסקנות הציבורית, והייתי ככה יותר שיחות איתו, מה שנקרא גם רחבות יותר, על בתים ועל סוגים, זה היה לראשונה שהוא צריך לשאול אותי, אבא שלך אמר בפולין, מאיפה הוא נולד, מאיזה חסידות הוא בא. עד אז אני מדבר על סיפור שאני מכיר את היהודי למעלה מ-20 שנה. 20 שנה פלוס, פלוס פלוס. מעולם זה לא היה עושה. הוא לא שאל בחור, בחור יכל לבוא מבית הכי פשוט, מבית הכי, הכי, הכי מוסכן והכי זניח והכי חשוב לצד שני. אני אומר את זה, אנשים כל הזמן, הייתי בישיבה, היה נכד של הרב שטיימן בישיבה, והיה נכד של...
ברלין.
כל הסוגים, הרב אלישי, בכולם, לצד, באותו מקום, לצד משפחות הכי פשוטות, המשפחות הכי, מה שנקרא, מהפריפריה, מהמקומות הכי מוזנחים, כולם היו שווים אצלו. בשולחן שבת, אני זוכר, הייתי בחוץ העיר, שבת ראשונה, הזמן התחיל ביום חמישי, בשבת בבוקר הוא הזמין אותי לאכול. לא שאל אותי כלום, לא, תבוא לאכול אותי ביחד. היו 8 בחורים חדשים, הגענו אז בזמן אלו, כי בני 8 בחורים חדשים, כולנו אכלנו אצלו על השולחן. באיזה גובה עיניים, באיזה אהבה, באיזה... לא הרגשנו כל הפחד וכל העירה שיש מראש ישיבה ויש מאדם גדול, כן? כולנו באנו למיילס וידענו שאף שהכותב שאין לה אחריו, וכולנו, אני מדבר על תקופה שעוד אף שהיה בכוחו, בשיא כוחו. נוכל להודבין את העבר, אפשר בא לבקר אותו, והכל, אבל הוא איתנו היה הדברים הכי הכי קרובים שיכול להיות בעולם, הכי ידידות והכי אהבה, וזה דברים שאי אפשר לתאר, וכמובן שהוא הכניס בנו אהבת התורה, ושהתורה זה הדבר הכי חשוב בעולם, ואין חוץ מתורה שום דבר, ועל זה צריך לסור את הנפש. כל החיים היו סביב הנושא הזה, כל החיים היו סביב הזה, לצד אהבת האדם. כמה יתומים ואלמנות היו על השולחן שלו. כמה, ומולם לא ביקש מהם כלום בתמורה. אני יכול לספר לך בצלאל,
כן.
בתקופה האחרונה, כן, קצת מתעסקים בדברים גדולים, במוסדות, בצריך כספים. אני זוכר לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש ולא ארבע. הבאנו לו גבירים אדירים, שיכולו להוריד מיליונים. למערכות, לישיבות, למוסדות, לכל מה שהוא צריך. הוא לקח על עצמו את העול בשנים האחרונות, דברים שאי אפשר בכלל לתאר. כוללים וחיידר ומה לא. היה מגיע גביר גדול, אני עצמי נכנסתי כמה פעמים. וציפינו שרשום ללחץ, למוסדות, לישיבה, הלאה. מה הוא אומר? יש פה איזו אלמנה שמחתנת שבוע הבא, חסר פה עכשיו 12 אלף דולר. הגביר, מה שנקרא, אתה למציאה, אתה נשתף 12 אלף דולר, בזה הוא גומר את כל הסיפור. ורשמו לו דלו, וחייב להקראת הטוב, ויבוא לבקר אותו אחר כך איפה שהוא מתאכסן, והביא לך, בלי שום...
והיו קשרים אגב חובקי עולם עם גבירים בכל העולם, והוא מעולם לא יצא מגבולות ארץ ישראל.
מעולם, אני עצמי, הייתי שליח של כמה מגדולים ראשי הישיבות בארצות הברית, בחודשים האחרונים, ובאתי לו, אמרתי לו, הרושיבה, הם לוחצים מאוד שהרושיבה יבוא, והם מבטיחים שהרושיבה יעזרו, והם ידאגו. הוא אומר לי, עכשיו, בענבה, אנחנו יודעים שהטעם האמיתי, שבשלם אדם אמר שהוא עולה תמימה, שלא יצא מהארץ, אבל הוא אומר לי, לא... כל מה שהם חושבים שאני גדול, כי הם לא רואים אותי, הם יראו אותי, אז הם יראו שזה לא מי יודע מה. אני אומר, הראשים הם לוחצים, הכל בחיוך ככה ובצחוק, הוא כאילו חבר שלי, הוא מה שנקרא ממתיק את יסוד. הוא כאילו צוחק איתך.
לכל אחד הוא היה בגובה העיניים, נתן לו את התחושה שהוא החבר הכי טוב שלו, גם כשמדובר בלבוא לבשר לו בשורה טובה, וגם כשבאים להתייעץ איתו על קשיים, תמיד החבר הכי טוב.
ממש ככה, ממש ככה. אני לא אשכח, באתי עם הילד לחלקי. כל דבר, הוא מוציא טופי ומחלק. ותמיד אני זוכר בשנים הראשונות...
הוא שואל, הבאת את המצלמה כמובן? שאל אותי
פעם. כן, כן, כמובן, זה השאלה הראשונה כמובן.
אצלי הייתה השאלה האחרונה, אחרי החלקי, לפני 17-18 שנה. נו, איפה המצלמה?
זה דברים שאי אפשר לתאר, ואני בחיוך, ועם טופי. ותמיד התחושה היא תחושה כל כך קשה, שהוא עצמו אין לו ילדים. ואני בא לבשר לו, אני מתקשר להגיד לו, אשתי בחדר לידה, אשתי צריכה ללדת, ברוך השם. והתחושה תמיד תחושה קשה, כאילו איך אתה אומר לו כזה דבר, אבל הוא חי, והוא שמח, זה דברים שלא נתפסים, לא נתפסים. עשיתי ברית לפני 4.5 שנים, וכבר היה, הוא כבר היה, מה שנקרא, איפה שהוא היה, כן?
מבוגר.
כן, מבוגר, וכל העול הציבורי והכל. ובאתי, האמת היא שכולם הזהירו אותי, אמרו לי, אין לך סיכוי, הוא לא יצא, ודאי לא. אני הגעתי את זה בברכפלד, ובאתי אליו, אז אני אומר לו, הראשי ואני עושה ברית, הוא אומר לי, נו, בשמחה רבה, אני אבוא. אמרתי לו, אז אני אעשה את זה בירושלים? הוא אומר לי, למה, איפה הילדת נמצאת? הילדת נמצאת בברכפלד? אז אני אצא לברכפלד, מה פירוש, למה לא?
כמה שיותר להקל על הזולה, בטח על יולדת ועל...
כן, מה פתאום להטריח אותה? אמרתי לו, כן, אני אשאיר.
הסיפור הזה מתחבר בדיוק למה שסיפרתי בפתח השעה הקודמת. לקחתי פעם את ראש הישיבה, את מרן ראש הישיבה, ברכב שלי, מבית שמש לירושלים, אני אספר את זה ככה בקצרה שוב. כי גם הייתי בדרך לירושלים, לקחתי את אשתי לניחום אבלים במבשרת, והגענו יחד לרחוב במבשרת, עוד בטרום עידן הווייז, ולא מצאתי בדיוק את הכתובת שבה היא צריכה לרדת, והורדתי אותה ברחוב, אמרתי לה, תחפשי, אני ממהר עם הראש ישיבה. היא ירדה מהרכב, ואז הראש ישיבה שואל אותי, הגעתם למקום שהייתה צריכה להגיע? אמרתי לו, לא, היא תחפש פה ברחוב, בכל זאת, היא לא ילדה צעירה שלא יודעת למצוא. הוא אומר לי, לא, תיסע אחור, סע ברברס, תאסוף אותה, ואנחנו ביחד נחפש עד שנמצא את המקום. לא משאירים את האישה באמצע רחוב לא מוכר, בחושך, בלילה. וככה עשינו.
אתה יודע, סיפור מביא סיפור, וסיפור מביא סיפור. אתה מסכיר עכשיו גם, אתה מבוא בבית שמש. אני זוכר החתונה של הבן של הרב אוגדור פוליאנסקי. זה סיפור שלפני, מסתבר, 21 שנה, משהו כזה, דה בבית שמש. מעולם בבית שמש, והייתי חבר חדר של האח. אחר, נסעתי לחתונה, באוטובוס או משהו כזה, ובחתונה ראיתי את רב שמואל. אז שאלתי אם אני יכול להצטרף בחתונה? כן, בשמחה רבה. אנחנו יוצאים מבית שמש, ויש שאנחנו יוצאים מהעיר, אני נזכר ששכחתי את המעיל שם. אז אני ככה אומר, נהג, לא תעצור לי פה, אני אקח טרמפ. אז שולם, מה פתאום? אתה יודע, אני נחזור בחזרה. חוזרים בחזרה, תבטחתי את המהיל, הוא חיכה, סבלנות. אחרי שנה, שנה פלוס, ואתה, הכל בסדר, חזרנו לישיבה, הכל בסדר. אחרי שנה, הוא רואה שיום אחד הולך בלי מהיל. בחורף, אז הוא אומר לי, יש לך טבע לשכוח מהילים? למה אתה בלי מהיל? אבל סיפור שמאז הוא עבר, ומה הייתי בחור בישיבה? לא בקדלי, לא, לא...
לא מקורב המקורבים, לא ב...
כן, בסדר, בחור רגיל בישיבה, לא מעבר לזה.
הוא הכיר את כולכם, את כל הבחורים בישיבה, בשמותיהם, בהיסטוריה שלהם,
והכל. מה זה הכיר, מה זה הכיר לי פרטי פרטים, והיה יושב, אתה הונגרי, אתה אוהב כזה דבר, אתה פולני, אתה אוהב כזה דבר, כל אחד, אתה כזה, אתה כזה, ידע כל אחד, וצחק ונהנה.
אבל אי אפשר להתעלם מכך, שי אבין, ש... לא מעט מהתכונות האלה היו בשל היותו ירושלמי, או צ'למר בלשון העם. זה לא בא ממקום אחר כל כך.
יכול להיות,
גם הלב שלו, אבל ההתערבות עם כל אחד היא תכונה מאוד ירושלמית.
כן, 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 כן. אני לא חולק על הדברים שאתה אומר. קשה לי כרגע לנתח את זה, לקראת את התכונות האלה, אבל בוודאי שהיה לו משהו מאוד. בוא, אני אספר לך סיפור יותר מזה, אתה מדבר על ירושלמי.
ממש בקצרה לסיום, כן.
כן, בקצרה. הלכתי תורם לך לזכון מוישה למייריב. היה 12 בלילה, נכנסנו למייריב לזכון מוישה. ובחורף ככה, חורף כבד של ירושלים לפני 20 שנה פלוס, והנהג, אז פשוט בתח חנייה, גמרנו מהיריב, אז פשוט הוא נכנס לבספרדש הגדול של זכון מוישה. וישבו שם מלא אנשים, ישנו, היה חושך כזה בלילה, מאוחר בלילה, וישנו מלא אנשים. אז אני כזה אומר לו ככה בחיוך, יש פה אנשים ישנים, אז הוא ניגש לך בשקט בשקט לספסל, הוא בודד את האובי של הספסל, ואומר לי, דווקא זה נוח, זה יותר טוב אצלנו. שהרחסת זה צר יותר, פה זה יותר נוח לשכב. הכל בחיוך, הכל ב... כאילו, זה... באמת הוא חשב שאתה משתכלת להגיד לו.
ומה נשכח שבישיבה, כשהוא היה עייף באמצע לימוד, הוא היה פשוט נשכב על הספסל.
כן, קבוע, קבוע, יש לי תמונות מזה, אני מסתכל היום ככה בחילו רעדה, תמונות ככה בשתיים, שלוש בלילה, לומד, בתנועה, בלי נעליים.
כן. טוב, שיהיו בשורות טובות, הרב ישעיהו ויין. נגענו ממש בקצה הגלימה. קצה קצהו. יישר כוח, בשורות טובות.
תודה, בשורות טובות.
עוד מעט נשוב לעמדת השידור שלנו בשערי חסד, וגם נעדכן כי באתר כל חי ניתן יהיה לראות ולשמוע את ההספדים בשידור חי, עם עדכונים כל הזמן על מה שמתרחש שם. עכשיו אנחנו עם הדוקטור אליהו לוי, שלום, בוקר טוב.
כן, שלום, בוקר טוב.
היית מרופאיו האישיים של מרן ראש הישיבה הרב אוירבך, הכרת אותו לא מעט שנים.
כן, נכון. באמת היה לי קשר איתו, ובאמת יש כמה דברים שאפשר לעזר בדרך שלו, אני חושב לציבור הרחב גם.
כמו?
לפני כן, בעצם, עוד לפני, אנחנו שומעים את כל מה שהרב היה בדרך, מה שנקרא תקיפה, עוד הייתי בנושא הזה של גיוס, הייתי מספר שהפגישה שלי הראשונה שלי איתו לפני 5-6 שנים, זה היה בעצם בנושא בריאותי שהחמיר בגלל אצלו. בעצם כל הנושא הזה של גזירת הגיוס.
זאת אומרת, מצב בריאותי שהחמיר אצלו.
שהחמיר אצלו בגלל הנושא של גזירת הגיוס. זאת אומרת, זה משהו שהוא, בוא נגיד, יש אנשים שאנחנו מכירים שהם חולים או נכנסים לכל מיני מצבים רגשיים, מדברים שקוראים להם באופן אישי, דובר פה על משהו של כלל ישראל.
כלומר, הוא לקח את זה ללב.
שגורם לאדם ללב לקחת בצורה חזקה כזאת שהיא פוגעת לו בגוף. צריך להבין בכלל איזה רמה זאת של רגישות לכלל ישראל. הדבר השני...
וכשאמרת לו שאולי זה בגלל זה, מה הוא אמר לך?
הוא חשב בגלל... הוא בעיקרון חשב שזה בגלל האוכל. הוא היה אוכל אפילו ענבים לארוחת צהריים, לא שהוא הרגיש לו טוב, הוא לא ידע מה לאכול. אמרתי לו, רב, אתה יכול לאכול הכל. אתה יכול לאכול הכל, והכל הכל נפשי. ובזה בעצם טיפלנו.
ואמרת עוד סיפור?
ואז זה ממש עזר לו. אבל מה שרציתי באמת לספר,
כן.
זה שהמפגש שלי הראשון, לפני 5-6 שנים, מה שהיה, זה שהוא גם שאל אותי על הלימוד. הוא ידע שאני לומד במיר, והוא אמר לי, בוא, שאל אותי איזה שאלה. והאמת שזה סיפור לא כזה טוב בשבילי, כי לא זכרתי. היינו לקראת סוף המסכת, והוא שאלתי לקראת המסכת, ראו שהיה קשה לו, היה קשה לו לראות שאני לא זוכר. והוא אמר לי, שמע, צריך לאהוב את הלימוד. אם אתה אוהב את הלימוד, אתה זוכר. אמרתי לו, רב, אבל כשאני פותח את הגמרא, אני אוהב, אני בא בשמחה, אני בא בשמחה, פותח את הגמרא ולומד. אמר לי, לא, שמו, וזה דבר, אני חושב שזה ממש משהו שקו של, של רב שמואל, וזה דבר שיכול לעזור להמון אנשים, ממש בדרך הלימוד, ואיך להסתכל בכלל על לימוד התורה. הוא אמר לי, אתה אוהב את המצווה של הלימוד. אתה צריך להתלהב מהחידוש. אתה עכשיו לומד משהו חדש, אתה פתאום רואה איזה משהו שלא ידעת, אתה צריך לשמוח בזה ולראות אם זה ככה, זה מסדר לי עם זה, וזה מסדר לי עם זה, ואני יכול בעצם להבין יותר נכון את המהלך הזה. צריך לחיות את זה, לשמוח בזה. כשהוא אמר את זה, הוא היה כמו אש. הוא היה כזה נראה כזה חלש, ואיך שהוא דיבר את זה, פתאום הוא נכנס כזה להתלהבות. אפילו אני חושב שהוא, אפילו הייתה לו קפיצה כזאת עם הכיסא מרוב ההתלהבות שהוא דיבר על זה. עד כדי כך.
היית אצלו גם בתקופה האחרונה, דוקטור לוי?
אז לפני כן, אני הייתי רוצה גם להמשיך בסיפור הזה, אחרי שנה, שגם דיברתי איתו בנושא הרפואי, הוא אמר לי, אני זוכר את זה שלא זכרת, וקשה לי, תראה לך שקשה לי עם הדבר הזה. כמה אתה משקיע, כמה אתה לומד, ובסוף לא זכרת. אחרי שנה.
וואי, הרבה זמן, והוא זכר, והזיכרון שלו היה מדהים, אז לא רק שהוא זכר, הוא זכר את הפרטים, וחיבר את זה אליך, כלומר, הוא הלב הגדול שלו, בקיצור, במילה אחת.
כן, בדיוק, ממש ככה.
תספר לי על השנה האחרונה, הלב שלו לא היה חזק הרבה מאוד שנים, הוא היה חי בנס במידה מסוימת.
נכון.
מה הוא עבר בשנה האחרונה?
היה פעם אחת שהשנה שבאתי אליו, ואחרי שהפעתי לא עלתי מזה, אז השמה שלו שאל אותי, תגיד הרב, איך היה באותו רגע כשהיית אצלו? כי עכשיו היה בחתונה, ומישהו שעזב את הדרך, היה גם בחתונה הזאת, והוא צעק על הרב, והשפיל אותו מול אנשים. ראית עליו משהו? זה דברים שהוא חי אותם. זאת אומרת, הוא היה נתקל בכל מיני מצבים, אבל האמת הייתה האמת שלו, והוא ראה את הדרך, וכך הוא הנהיג, ביום חמישי האחרון קיבלתי בעצם טלפון, ביום חמישי, שהרב צריך עזרה בכמה דברים, שהוא פתאום מרגיש שלכאורה לא היו קשורים ללב, אמרתי שאני אכתוב לו משהו, אני אתן לו משהו, ולא הספקתי, מוצא שמעתי כבר את הבשורה.
לא הספקת להגיע אליו ביום חמישי?
לא.
כלומר, הוא חש שלא בטוב בלי שום קשר ללב, לפי מה שאתה הבנת מרחוק.
כן, כן. בלב לא נגענו, כי בלב כשהרגע שלוקחים כדורים ולוקחים דברים, אז אסור לתת הרבה דברים, גם בצורה טבעית או דברים אחרים, בגלל שזה יכול לסתור את זה. זאת אומרת שעשינו את זה בעקיפין, דברים אחרים. אבל כן,
כמה שעות הוא ישן בלילה, אתה יודע?
מה שסיפר לי השמה שלו סיפר לי, שאתה צריך להבין מי אתה מטפל, זה בן אדם שלא ישן. זה בן אדם שאין לו פיג'אמה. זה בן אדם שברגע שהוא עייף, הוא ישן על סטנדר. אני הגעתי אליו, כשהייתי מגיע אליו, הייתי מגיע אליו בשעה 12:00 בלילה. והייתי רואה את כל הרימה של הספרים של הקבלה. אם אני כבר מזכיר את הקבלה, זה משהו שבפעם אחת שלח אותי לטפל באיזה מקובל אחד. השמה של אמר לי, טפל בו, הוא מבקש ממך, כי זה ממש תלמיד מובהק שלו. שנים רבות הגעתי אליו, טיפלתי באותו רב, ואז הוא אמר לי, תראה לך מי אתה מטפל. הוא אמר לי, תדע לך, שלמדתי את השנים קבלה בלילות, והרב סיפר לי כל מיני דברים. אני אספר לך, ככה הוא סיפר לי שני דברים, אז הוא אמר לי...
כך סיפר אותו מקובל, אותו רב מקובל.
כן, כן, זה מירון. אני חושב שאז הוא אמר לי לא לספר את זה לאנשים, לא לפרסם את זה או משהו, אבל אני חושב שעכשיו זה... אין ספק שזה לא... שזה יכול רק להראות את הדמות של הרב בכל גווניה, מה שנקרא. הוא סיפר לי שהרב, ברגע שהם לא לומדים בקבלה, אז היה מינה כזה מוזר שהוא לא הבין אותו, שער את הרב בוכה ונרדם. ואז גם הוא ממשיך בלימוד. והוא לא הבין מה זה, מה הולך פה. זאת אומרת שאחרי הרבה זמן, הוא שאל את הרב, מה זה הדבר הזה? אז הוא אמר לו, אני מטייל בתוך הספירות, ואני לא יכול לעמוד באור הזה, אני פשוט מתעלף. אני לא יודע מה זה אומר, אבל זה הסיפור. דבר שני שהוא סיפר לי, הוא אמר לי, תראה לך, שהרב סיפר לו בעצמו, הוא סיפר לו, שכשהוא היה מתפלל תפילת 18, אז הוא מרגיש כאילו נשמות באות לבקש ממנו תיקון. סיפר לה שמרגיש שזה מעין כמו, כמו אגרוף כזה שהוא מקבל. ו... והוא לא יודע מה, הוא לא יודע מה לעשות. הוא היה אומר שהרב בעצמו היה מרגיש מעין כזה מפחד אפילו. ואז היה מכוון במחשבה שריבונו של עולם תכוון, שכאילו כיוון לכל הכוונות שאפשר לכוון בנושא הזה, שאני שמעתי אבל זה תיקונה ואז היה עובר.
מי אנחנו שנבין במסתרי הדברים האלה, עולם הקבלה, תורת הנסתר, והקשר שהיה לו עם גדולי המקובלים של ירושלים, עוד לא דיברנו על זה מילה אחת בשעות האחרונות, אבל עוד יבואו הימים והסיפורים הללו, אם הם יצאו בכלל, הנה אתה נותן לנו קצה קצהו של הקשר שהיה לו עם עולם הקבלה, עם המקובלים של ירושלים, ופה אתה מספר שהוא שלח אותך לאחד המקובלים שלא חש בטוב, ומשם קיבלת את הסיפור.
כן, ממש ככה. אני לא יודע איך לפרש את הסיפור הזה, זה דברים, מה שנקרא, מעל ה... אבל זה סיפור שמראה עוד, עוד איזה צד. שבאמת אולי הרב גם אפילו פחות הדגיש אותו, פחות הראה אותו. עשה אותו יותר בלילות, בזמנים ש, שאנשים פחות באים, פחות נפגשים איתו.
הדוקטור אליהו לוי, אני מודה לך מאוד על הדברים. בטח אתה מרגיש בחיסרון הגדול, בחלל הגדול כן, שנפר.
קשה מאוד לשמוע.
איפה אתה גר?
בירושלים.
קרוב אליו?
אפשר להגיד, זה מרחק של 10 דקות נסיעה.
ובליל שבת לא הזיקו אותך?
לא, זה מקרים כאלה של לב, זה משהו שהוא לא...
לא בעת, בתחום שלך.
אני אמרתי גם לרב שהיה איזה מקרה שהוא הרגיש ולא בטוב, ואז אמרתי לרב, נראה לי שאל תחכה לי, תלך לבית חולים, ואז באמת זה מה שצלח.
כמו סיפר כאן, סיפר לי כאן בני פישר, שלפני כמה שבועות הוא אמר לראש הישיבה בטלפון, תיסע לבית החולים, אתה לא מרגיש טוב. ראש הישיבה אמר לו, יש חתונה של חתן יתום בבני ברק, הוא נשמה שבורה, זה יותר חשוב עכשיו, הוא נסע לבני ברק.
כן, כן, אני שמעתי הרבה סיפורים על יתומים, שממש יתומים ישבו לו ממש על הברכיים, והוא היה לחזק אותם ממש כמו אבא שלהם.
ממש כך, אבי יתומים. דוקטור אליהו לוי, תודה על הדברים, שיהיו בשורות טובות.
בשורות טובות.
אמן ואמן. אנחנו מדווחים על קשיים גדולים בתחבורה הציבורית לכיוון ירושלים. בתוך ירושלים, המונים, 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 אלפים צועדים הן ברגל והן בתחבורה הציבורית לכיוון שערי חסד, עוד מעט יחלו שם מסע הלוויה, מיד נהיה שם, וגם המשטרה סגרה את כל הצירים המובילים לשכונת שערי חסד, ההגעה לשם היא רק ברגל, מתחנות האוטובוסים, אל תגיעו ברכבים פרטיים, אין איפה לחנות במרכז ירושלים, חבל על הדוחות שינתנו שם, עוד מעט נהיה בעמדת השידור שלנו בשכונת שערי חסד. כעת לאברהם רייכמן, שלום.
שלום, בוקר טוב.
יושב ראש צוות הצלה, אתה בצוות שם בשכונת שערי חסד.
כן, אני באופן אישי לא, יש לי שמחה משפחתית של ברית לנכד, אבל...
מזל טוב.
ברוך תהיה אצלכם בשמחות. אבל החברי צוות הצלה נמצאים במקום, בפריסה עצומה של מגן דוד אדום, עם שלושה נתנים, חפק, טהרן, אמבולנסים רגילים, לבנים, פרוסים בכל האזור. יש לנו בערך, כן, אני לא יודע את המספר המדויק, כ-150 אברכים מתנדבים שפרוסים בשטח לאורך כל הציר, מאיישים את האמבולנסים של מגן דוד אדום. כל הציר האמבולנסים של מגן דוד אדום פרוס לפי תכנון, תיאום עם המשטרה, כאשר לפני כשעה ורבע מנהל מרחב ירושלים של מגן דוד אדום, שלמה פטובר, נתן תדרוך לכולם בכל נושא והכל צרה של, שלא תבוא. כמו כן, יש... בגלל האופי של, של האירוע הזה, שזה אופי חרדי מובהק, אז בחפק של מגן דוד אדום יושב, ומוישה לודמיר, נציג של צוות הצלה, שמבין את הרגישות, והמומחיות שלו זה להעביר, להעביר את הכוחות. זאת אומרת, ברגע שיוצאים מאיבן שפרות, הוא מעביר כוחות של, שהיו באיבן שפרות, מעבירים אותם לאגרה. משם הוא מתעזר את הכוחות, וכשמתחיל מסע הלוויה, אנחנו כבר נמצאים בתוך הר מנוחות, ליד חלקת הקבר ועל ציר חלקת הקבר. כי היות ומדובר שכולם הולכים ברגל, יכול להיות שמקרים של התעלפויות, אז יש לנו גם אופנועים של מגן דוד אדום וגם אופנועים של צוות הצלה, למעשה כל האופנועים של צוות הצלה מגויסים למסע הזה, כי זה מסע ארוך, מסע רגלי ארוך, והפריסה צריכה להיות בהתאם. ונקווה שידינו תהיה ריקות מעבודה.
בעזרת השם, נזכיר לציבור לשתות מים, לא להידחף, סכנת נפשות שם, מרפסות בבניינים ישנים ועתיקים, פשוט שימרו על עצמכם פיקוח נפש לכל דבר. אני אומר את זה לכל אלה ששומעים אותנו בדרך לשם, אלה שנמצאים שם ומקשיבים לנו באוזניות, מאוד לשמור להיזהר.
בהחלט, בהחלט. הנושא של הטיפוס על הגגות, ושם יש המון גגות רעפים, סכנת נפשות באופן הכי הכי ברור שרק יכול להיות.
אברהם רייכמן, שבוע צוות הצלה בירושלים, תודה, בשורות טובות ומזל טוב שוב.
תודה
רבה, אני במשפחה שלכם. אנחנו עכשיו בעמדת השידור בשערי חסד, איתי גדסי משם. איתי איתנו, מיד נפנה אליו. אנחנו שומעים ככה ברקע את הקולות מרחבת ישיבת מעלות התורה בשערי חסד. איתי, אתה איתנו?
כן, בצלאל, אנחנו כאן בשערי חסד, מתכוננים כאן לקבל בעוד דקות אחדות הגיע המיטה שיוצאת מביתו של מרן ראש הישיבה לכאן. התחיל טפטוף קל כאן בירושלים.
ומעל המיקום של ההספדים והמיטה כבר יש אוהל, אני רואה.
אוהל, אוהל של איחוד הצלה, ממש פרסו אותו בדקה וחצי, ולכאן יעמדו גם המספידים. כבר ניתן לראות מאיפה שאנחנו עומדים את ראשי הישיבות שכבר נמצאים כאן. אני רואה מפה את אחיו, רב עזריאל, והרב אברום דוב, ראש שיבת פונוביץ' רב שמואל, רב שמואל מרקוביץ' שנמצא כאן יחד עם רבנים נוספים. ובעוד מספר דקות, כמו שאמרתי, עמית תגיע מביתו לכאן. עשו כאן שטח סטרילי שעובר בין הרחובות הללו מרחק של 2-3. כן, כמו ששמעת, עמית כבר יצאה מהבית והיא בדרך לכאן, ואני מניח שיתחילו בזמן בכיוון 11:10 כבר את ההספדים מכאן. אפשר לומר שאלפים רבים, לפחות ממה שאני רואה, ממש ברחוב הסמוך לבית מדרש הגרא, גודשים את המקום. אני משער, וממה שאפשר לראות ככה בין הבניינים, שגם הרחובות הסמוכים עמוסים וקדושים בעשרות אלפי אנשים שכבר נמצאים כאן בשכונת שערי חסד בירושלים. וכמו שאמרתי, עמית ממש בדרך לכאן, ויחלו את ההספדים כשיתגיעו.
אנחנו נחזור לך עוד מעט, איתי, לתחילת מסע הלוויה וההספדים שמה בשכונת שערי חסד, אחר מיטתו של מרן ראש הישיבה הגאון רב שמואל אוירבך, זכר צדיק וקדוש לברכה. איתי, תודה. הרב שלמה רוזנשטיין, שלום.
שלום וברכה, בוקר טוב.
מנהל תיק התחבורה הציבורית במשרד התחבורה, מה מצב התחבורה בדרך לירושלים ובירושלים?
בירושלים יש כמובן הליכה רגלית המונית, אבל כמו שאתה ציינת, שימוש באמצעות הרכבת הקלה, באמצעות המערכת העירונית, מדובר בשעות שפל, כך שזה יותר קל ויותר זמין ונגיש. כמובן, עומסים יש ועומסים יהיו, כיוון שטבע הדברים יש עומסים. ממודיעין עילית היה תגבור, יש עכשיו בשעה האחרונה קצת לחץ יותר גדול, מנסים להתגבר על זה, הם מטפלים בנקודה הזאת, וגם בערים האחרות בגדול תגבור קיים, דפדופים, אבל כרגיל בשעה האחרונה קצת יותר לחץ ומטופל.
אוקיי, עכשיו, כשיסתיים מסע הלוויה בהר המנוחות, אני מניח שמשם תהיה תחבורה מסודרת. יש לכם כבר התארגנות לקראת קליטת ההמונים לאחר הלוויה?
עדיין מפעילה תחבורה ציבורית, אז ככה, בערים שיש בהם מוקדי מידע לציבור, כמו מודיעין עילית, אלעד וכדומה, יש את המידעים באמצעי הקשר הרגילים של מפעילה תחבורה ציבורית. באופן כללי, כמובן, תהיה התייחסות לשאר כל היעדים, גם מירושלים בחזרה לאחר מסע הלוויה. כמובן שאנחנו לא יודעים שעה ולא יודעים להיערך לנקודת זמן מדויקת, אבל ישנה היערכות כמובן בקרב כל מפעילי התחבורה הציבורית.
אוקיי, אנחנו נשוב אליך בהמשך ככל שיהיו עוד עדכונים ודיווחים לקליטת הרבבות שמגיעים לירושלים בתחבורה הציבורית. הרב שלמה רוזנשטיין, תודה. אנחנו מיד נשוב לשערי חסד. אלה הקולות. בנצי לייזרוביץ', שלום.
אני פה דברים אחרים, אני צריכה מסתובב.
בנצי, אתה איתנו?
כן.
תן לנו דיווח מה שקורה בסביבת שערי חסד בשעה זו.
כן, כרגע בשעה זו המונים עושים את דרכם לכיוון הישיבה, ישיבת מעלות התורה בשכונת שערי חסד. כל האזור כבר חסום לתנועה, אנחנו למעט רק הכביש הראשי של כביש שדרות רופין בצלל, זה עדיין פתוח, זה אמור לסגר עם התקדמות מסע הלוויה. כרגע את כל העוטף של שמונה שערי חסד זה חסום, מאות שוטרים מאבטחים את מסע הלוויה, ולא יודע אם כבר התקנתם או לא, שיש איזה שינוי קטן במסלול.
בוא ניתן את העדכון.
כן, אז בשעה האחרונה קיימה שבעת הערכת מסר במשטרת ירושלים, לפי בקשת מארגני הלוויה, שינו את מסלול המסע הלוויה. בתום ההספדים, ההלוויה תצא לרחוב אוסישקין, בצלל, משם לשדרות בן צבי, שדרות שזר וגינות סחרוב עד הר המנוחות. כל הרחובות הללו יסגרו לפי התקדמות מסע הלוויה. כוחות רבים מאוד של הצלה, גם מגן דוד אדום וגם איחוד הצלה מאבטחים את מסע הלוויה. המזג האוויר, אתה יודע, הוא קצת נוח יותר, אז פחות חם, אבל הדוחק שבעיקר באזור הישיבה עצמה, ששם מתקבצים יותר הרבה מאוד אנשים, צריך הרבה לשתות, לא לטפס על הגגות, גדרות, תחנות, כל הדברים הללו שצריך חשוב לזכור, הבטיחות היא מעל הכל בשלב הזה. הרכב של החברה קדישה, שם הוא זה שילווה את מסע הלוויה, שבתוכו מיטתו של הגאון רב שמואל אורבך זצ"ל. זה נכון לשעה זו, אנחנו נשוב ונעדכן בהמשך מה שקורה. כאמור, המשטרה ערוכה, ובסביבות השעה 11:30 גם הכניסה לירושלים אמורה להיחסם, קצת יותר אולי, וכל התנועה תופנה לכביש מספר 9 מנהרת הארזים. יש תנועה רבה יום ראשון שבאים הרבה לירושלים, אבל בעיקר בגלל מסע הלוויה, גם כביש מספר 1, כביש מספר 4,
עמוס מאוד אנחנו מדווחים.
עמוס, נכון, בהחלט.
בן צילי זרוביץ', נחשוב אליך בהמשך בתוך מסע הלוויה. אנחנו יכולים להתחבר לעמדת השידור שלנו בשערי חסד?
כן, בצלל, אם אתה שומע אותי.
כן, איתי.
עמית הגיע לכאן, מתחם בית המדרש הגדול הגרה ברחוב השלה בשערי חסד. כמובן ניתן לשמוע את הבחיות כאן כשעמית הגיע, ממש
בבקשה, כל האנשים. בבקשה, אלה שעומדים ליד האמבולנסים של איחוד הצולל, כל אחד שיקח פסיעה אחורה, סכונה...
כל האנשים שנמצאים כאן, ממש תלמידיו של מרן ראש הישיבה פרצו בבכי כשעמית הגיע לכאן, יחד עם גדולי ישראל שנמצאים כאן, ראשי הישיבות כמו שאמרתי מקודם. עכשיו יתחילו בפרקי תהילים ומיד לאחר מכן ההספדים.
תשארו ברקע, אנחנו נשוב אליך מיד שיסתיימו פרקי התהילים. אני רוצה בדקות האחרונות לפני שמתחילים ההספדים לשוחח עם אחד ממקורביו, אפשר גם לומר שכנו לשעבר בשכונת שערי חסד, הרב אליקים דבורקס, שלום. הרב דבורקס איתנו?
כן.
כן, היית שכן קרוב, גדלת בשערי חסד הרבה מאוד שנים.
כן, דרך אגב, הזכרת בכנסת הגרא, סבי, הוא היה מבוני בכנסת הגרא, ואנחנו ינקנו מהאבא הגאון הגדול רב שמואל זלמן, וכמובן מהמרן ראש ישיבה לצה"ל שנפטר. אני יכול לומר בנימה אישית, כאשר יישא האומן את היונק, אני חושב ש... אז זה לא רק היה ראש ישיבה בלימוד, הוא נשא על כתפיו הרבה מסעות לידים של משפחות גבורות, משפחות שיתומים, אלמנות. אני יכול להגיד אישית על כמה מקרים שאני הייתי נכנס אליו הרבה, וזכיתי לקבל ממנו גם כן השכמה על הספרים שלי, והיה ממש, הרגשתי, וכמו ש... כל אחד רגיש שכאילו הוא האבא שלו. בניוחד אצל מרן ראש הישיבה.
כולם. אתה יודע, דיברתי הרבה בשעות האחרונות על היתומים והאלמנות, אבל אני חושב שכל אחד קיבל אצלו את היחס האישי כאילו הוא הבן שלו. ולא משנה מי הוא היה ולמה הוא בא.
זה מה שאמרתי, כן. הנה, היום יש חתונה של משפחה, שהוא היה כמו האבא, משפחת קפניסקי, היום במקרה חתונה של הבן הזה.
הבן היתום.
אבל הוא, היתום, הוא... דאג, אנחנו היינו שכנים, קפלינסקי גר בבניין שלנו למעלה, בדו בניין שאימא שתחייג, והוא דאג להם, די, לא סתם כמו אבא, יותר מאשר אבא, הוא לקח, היה הולך לסדר, לעשות אותם סדר בבית שלהם, להרגיש יש אבא כאן, יש אבא ש... איך אומרים? אבי יתומים, אבי יתומים. כמובן שאבי יתומים אומרים על הבורא עולם, אבל יש מושג שאבי יתומים גם ב...
בשר ודם. אבי יתומים בשר ודם, הרב דורקס.
כן, כן, כן. אבל הם לא משנה, על כל פנים, אני נתן לי, אתה יודע, שנפטר אחיו, רבור חוירבך.
אחיו הצעיר.
מה?
אחיו הצעיר בתאונת דרכים קשה בחוף צפניה. אחיו הצעיר
בתאונת דרכים קשה, והוצאתי ספר קרוב לאלף עמודים, והוא נתן לי קונטרס, שהוא עבד על זה כמה שנים, כתב במחק, הוא אמר לי, זה אני רוצה שיהיה לעילוי נשמת, אחי רבורך, בכל העולם משתמש עם הקונטרס. הוא היה הרי גאון עולם, גאון עולם זה לא מילה, העמקות שלו, והוא עבר זה 10 פעמים כזה, הכל כדי שיהיה עילוי נשמתו של אחי רבורך. אבל סתם ככה, זה כמו שאמרתי, היה לו היה כתובת, כתובת לכל פונה, כל אנשים נתקעים. אני הייתי גר בשער חסד, הייתי רואה מה שהולך שם כל פעם, מי מגיע לשם, אנשים מסכנים, ודאגה לכל אחד ואחד. זה אני חושב שחוץ מגאונות בתורה, זה אני לא צריך להגיד לכם.
גאונות, התמדה גם... עצומה, שעות לא שעות,
מה זה, הלילה... יהיה יושב בשולחן, זוכר את זה, יושב בשולחן, שתיים בלילה, אחת בלילה, נרדם קצת, ממשיך הלאה. נרדם הלאה, ממשיך הלאה. זה בהבטה, תזגה תמיד, זה מה לדבר. אבל באמת איבדנו, איבדנו אדם ענק שבענקים, ומי יתן לנו תמורתו?
ממש ככה, רב יעקב דבורקס, מוץ שארית ישראל בגבעת זאב, ממקורביו שמרנו שהישיבה, שכן הרבה שנים בשערי חסד, שיהיו בשורות טובות, תודה רבה על הדברים.
תשמע בשורות טובות.
אומרים, תודה, תודה. אנחנו שווים לשערי חסד, החל מסע הלוויה באמירת פרקי תהילים. בואו נתחבר שם לעמדת השידור שלנו.
לתת מעבר להיכנס לכיוון המוטה לרב רב מורדכי יפה ולרב דוד בידרמן.
אנחנו בשידור חי ממסע הלוויה בשכונת שערי חסד, אמירת תהילים לפני תחילת מסע ההספדים שם של גדולי ישראל בהלווייתו של מרן ראש הישיבה הגאון רב שמואל אוירבך. מטבע הדברים החדשות של 11 לא ישודרו כעת. אנחנו בשידור חי משערי חסד. איתי, שומע אותנו שם בעמדת השידור?
שומעים אותי?
כן, שומעים אותך. אני מבין, רבבות אנשים בשכונת שערי חסד.
זה מה שאנחנו יכולים לראות מכאן בעמדת השידור. נציין שוב שהמשטרה מבקשת, לפחות ממי ששומע אותנו ברחובות הסמוכים, להימנע מלהידחק לכיוון...